שזה לא כתוב אצלם כי זה גזירה שקשה וזה סתם, זה סתם, זה לא הוגן להגיד
לא, אבל זה כתוב, בתפילת כל פה זה כתוב
כן, 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 יש כמה דברים שכתובים באמת, לא, באמת כן, צריך להגיד את זה, צריך להגיד את זה. הרב למשל, הרב מלובביץ' עשה עסק גדול מאוד מזה שצריך להגיד בפועל, במילים, הרי אני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. תחילת הסידור. אז אף ספרדי לא מופתע מזה, כי אף ספרדי לא מבין איך אפשר להתחיל את התפילה בלי להגיד את זה. כי זה כתוב. לפני מתחילים, כתוב. הרב עשה מזה עסק גדול מאוד, הוא אמר שהוא ראה את הגאולה תלויה כמעט בזה שיגידו את זה בפועל. וזה מופיע, זה מופיע בארי, הארי ביקש שיאמרו את זה על ציונו. אז זהו, אז מי שאמר לי פעם בחיוך שזה גזרה שקשה לעמוד לכן, לכן ביטוח, וזה לא, זה סתם זה. אז קודם כל, או!
ברוך הבא בתלכורתנו.
איזה שמחה, לא ראיתי, ראיתי שהעמוד ככה, האדנים. או, או. אז זהו, אז באמת, אתם לא, אתם לא יודעים איזה שמחה לי להעביר את זה פה אצל אלון ושרה, ובאמת שנזכה באמת ככה לקבוע ישיבה וללמוד תורה בנחת ושמחה. אז נתחיל, נתחיל. אני רוצה באופן כללי לעסוק בפרשה בשעה הזאת באופן קבוע. נשתדל אפילו באותו יום של הפרשה. לא, זה כן היה אומר שיהודי צריך לחיות עם הזמן. לחיות עם הזמן. זה לא ביטוי ידוע, שצריך לחיות עם הזמן. ולא הבינו בדיוק מה מתכוון לחיות עם הזמן, להיות מודרני שזכנו. מה זה לחיות עם הזמן? זאת אומרת שלחיות עם הזמן זה שיהודי חייב להיות מעודכן, הוא צריך לחיות עם הזמן, הוא צריך להיות בעניינים. זאת אומרת שאם עכשיו רביעי של פרשת תרומה, לא יכול להיות שהוא בשלישי. הוא צריך לחיות עם הזמן. הזמן זה היום בפרשה. זה הפרשה הכי עדכנית. זה הדבר, זה המציאות. יש כל מיני דברים נוספים, אני יודע מה, אבל המציאות זה שעכשיו רביעי. אז עכשיו, אז לחיות עם הזמן, זה לא סתם, זה לא מילים. זה, אני יודע, לחיות עם הזמן, אז עכשיו, אז פתאום יש משמעות לזמן, ויש משמעות לחיים, ויש משמעות ל... אז אנחנו זוכרים שבשיעור הזה שמתחיל פה, במשכן הנפלא הזה, אנחנו מתחילים את הפרשות של המשכן. אז זה יוצא בכלל לחיות עם הזמן. אז בעזרת השם זה יעשה הכל, נזכה למשכן, מהר, לבנות, כולנו, בשמחה ובנחת. אני לא יודע אם זה כבר עובד, ברכות בלילה שלפני, אבל מחר אנחנו נפגשים עם אליהו הנביא, אריאל שלנו, לבנינו נולד בן. אנחנו בליל ברית, אז זה הברית יצחק גם. עכשיו, היום הוא גמר בד אחד, לכן אני בא משם, ועכשיו הוא כבר גם קצין וגם אבא. אני אומר לך שאבא שלא נאמר בעד אחד, לא משנה. טוב, בכל אופן, אז הוא עכשיו, אז הוא עכשיו, אז משם אני בא. זהו, אז שנזכה באמת לכל הברכות, ושיחולו בבית הזה ובכולנו בשמחה ובאהבה. אז פרשת המשכן, פרשת המשכן, יש לי, תודה, שור כוח, שור כוח. אבל שיהיו, אני רואה שיש חומשים, יופי, כל הכבוד, מצוין. לא, אני אכנס כל כך הרבה פנימה, אבל אחת הנקודות הכי, נקודה מאוד מעניינת, שצריך לתת עליה את הדעת הרבה, היא כל עניין השראת השכינה. השראת השכינה במשכן, השראת השכינה בכלל. יש משפט שחוזר על עצמו כמה פעמים, פעם אחת בסוף הקריאה של היום, בסוף רביעי, הפעם השנייה מיד אחרי המנורה. חוזר על עצמו כמה פעמים, משפט מאוד יסודי שצריך לנתח אותו, להבין אותו. והקיימותה את המשכן כמשפטו אשר הוראת בהר. כלומר, הפסוק מתאר כאן, בלי דרשות, שמשה רבינו ראה, קראתי את פסוק למד וב בפרק כף וב, הפסוק האחרון של רביעי.
למד.
מחילה, פסוק למד בפרק כף וב. אז התורה מתארת כאן תיאור שמאוד חשוב לתת עליו את הדעת. משה רבינו ראה את המשכן, אנחנו מקבלים פה ממש...
פסוק רחב.
מה זה?
קיבל קורס הדרכה.
יותר, כי יש כאן קורס הדרכה מפורט מאוד בפרשות, אבל הוא גם רואה בווייז את הכל כבר.
מצגת.
הוא רואה מצגת של הכל מסודר לפניו, ואז בא הפירוט. כלומר, יש כאן משהו שהוא כפול בפלאיות שלו, כי הרי אנחנו עכשיו מתחילים לעסוק בפרשת המשכן, זאת אומרת שבחמש השבתות הקרובות אנחנו בעזרת השם יתברך במשכן. תרומה, תצווה, כתיסה, כתיסה ככה אולי אפשר להגיח לעוד כמה דברים שם בעגל ועוד, אבל זה עדיין פרשות המשכן, ויקהל, פקודי, אין עוד נושא שעוסקים בו כל כך הרבה זמן. תמיד אנחנו מזכירים, עוסקים בו כל כך הרבה זמן, למרות שהמשכן היה מיועד לזמן קצר מאוד. מאוד מאוד, לא ל-40 שנה. אילו לא היינו חוטאים, הוא היה מיועד לזמן הרבה יותר קצר. זה עניין, זה דבר... קבלנים משקיעים במשהו לשלושה חודשים כל כך הרבה...
בגודל כזה,
כן. זה עם כל הפירוט, חמש שבתות נעשו.
אבל זה לא היה לבית המקדש גם אותם
תארון? בכלל לא. לא אותם מידות. אתה יודע מה היה גודל הארון במשכן? המאתיים וחצי אורכו ועמה וחצי רוחבו ועמה וחצי קומתו.
מזוודה.
בבית המקדש, מזוודה קטנה. לבית המקדש, הכל, הכל, הכל שני. הכל מההתחלה עד הסוף, ולא ניכנס לזה עכשיו. בספר יחזקאל, ברמב״ם, בהלכות בית הבחירה, יש לנו, אבל זה לא עולה עכשיו, זה סוגיה גדולה. אבל זה המשכן, לצורך המשכן, ממש, אפילו המשכן שבנו בשילו ובגלגל, הוא כבר לא אותו דבר.
יש
רשי
שאומר שזה כן לדורות, זאת אומרת, יש
עניין
את העניין
של... וכן תעשה לדורות, נכון, נכון, המהות היא לדורות, זה... אבל טוב, זה, לזה אני לא אכנס עכשיו, אני רוצה להיכנס רק לנקודה אחת שאני רוצה שנשים אליה לב, משה רבינו רואה בהר, משה רבינו רואה בהר את הכל, הוא רואה את הכל, הוא רואה, הוא מסתכל ורואה לפניו את הכל בהר, וחז"ל אומרים במראה של אש, והקימותה את המשכן כמשפטו אשר הוראת בהר. רש"י אומר במקום, בפרשה אצלנו היום, והקימותה את המשכן לאחר שיגמר, זאת אומרת, זה עוד לא היה בביצוע. זה עוד לא היה בכלל. הקימהו, ועכשיו, קודם לזה שהתחיל את הכל, הוא מראה אותו כמשפט אשר הוראת בהר, קודם לכן שאני עתיד ללמדך ולהראותך סדר הקמתו. הפסוק הזה חוזר על עצמו באותו תוכן בפסוק האחרון של שלישי, בפרק כ"ה, פסוק מם עם סיום המנורה, ואנחנו נתחיל במנורה את הכל עוד שנייה אחת, ושם כתוב כך, כיכר זהב טהור יעשה אותה את כל הכלים האלה, כל הכלים שקשורים למנורה, מנורה זה לא רק מנורה, זה מלככיה, מחתותיה, בזיחים, כל מה שיש, ועכשיו המשפט, וראה ועשה בתבניתם אשר אתה מוראה בהר, מילה מעניינת מאוד בעברית, בתבניתם אשר אתה מוראה בהר. מוראה זה בעצם רואה, זה לא מראה. מוראה בהר. אילו היה נקוד מראה בפתח, אומר רש"י, היה פתרונו, אתה מראה לאחרים. עכשיו שנקוד חטף קמץ, מוראה, פתרונו דעת מתחזה, שאחרים מראים לך. אז למה לא כתוב פשוט בעברית שאתה רואה? שמה לספח את החיים? בתבניתם אשר אתה רואה.
אולי זה מה שקיבלת, תעביר על הרצל.
יפה מאוד. מוראה זה רואה שצריך להיות מראה. בתבניתם אשר אתה מוראה בהר, קורה פה משהו עכשיו, ואת המשהו הזה אתה תצטרך להעביר כמות שהוא. את מה? אני רוצה להתחיל את זה במנורה. ובסיפור המנורה, בסיפור המנורה כתוב, כשמתחילים את הציווי על המנורה, כתוב כך, ועשית מנורת זהב טהור. בתחילת פרשת המנורה, כ"ה, פסוק למד א', ועשית מנורת זהב טהור. מקשה תעשה המנורה, יריחה וקנה, גביעיה, כפתוריה ופרחיה, ממנה יהיו. על המילים, אנחנו לא נכנסים למנורה עצמה, בעזרת השם אולי גם למנורה ניכנס, אני רוצה באמת כל פעם לעסוק במשהו אחר בשבתות האלה, אבל אני רוצה הפעם לעסוק בעצם ההתחלה של הכל. ועשית מנורת זהב טהור, מקשה תעשה המנורה. עכשיו, מי שיש לפניו חומש, איך כתוב תעשה אצלכם? תף יוד. עין שין היי, סין היי, תף יוד. מורתי לעברית הייתה מחזירה את זה ואומרת חתימת הורים. אצלכם מבית קו ואין יוד. בכתיב ובקרי יש או אין? אין בכלל. ופה יש יוד. חומש מדויק, פה יש יוד, ויש דיון גדול מאוד שמובא באבן עזרא בשם חכמי טבריה. אנחנו טבריאנים. בשם חכמי טבריה.
פעם היה
כזה. מה? פעם היה דבר כזה, אבן עזרא. אה, חכמי טבריה. אז הבנתי, הבנתי, לכן עצרתי את האבן עזרא. בכל אופן, אז דיון מאוד גדול שם, אבל ברור שתעשה צריך להיות תעשה ולא תעשה. מהר"ל אומר שמה שמופיע כאן יוד, שזה מנוגד לשפה, אם קוראים את זה ביוד, כפי המסורה שמביאה כאן יוד, אז המהר"ל אומר שתעשה מופיע ביוד כדי שלא תוכל אפילו אם תרצה לקרוא את זה תעשה. שזה חייב להיות תעשה. עכשיו זה מאוד משונה. כי ועשית. כלומר, אתה כן צריך לעשות. צריך להבין פה, צריך לחלקל את העסק. ועשית. אני ממשיך את מה שהתחלתי. משה מקבל מצד אחד כתב פירוט, ובפרשת כי תישא נגלה שיש אדריכל ויש קבלן ויש מערכת והכל מסודר, ויש בצלאל בן אורי בן חור חושב מחשבות, ויש מידות והכל מדויק, ויש משכן ואחרי זה עוד משכנים, ויש מקדש כמו שדיברנו, ויש מקדש שלישי, ולכל דבר יש מידות, ויש מצוות ועשו לי מקדש, היא מצווה הכי מפורטת שיש בעולם, ויש לה יותר פירוט, כמו שאמרתי מקודם, מכל דבר אחר בתורה. ומצד שני, אין דבר שבו אנחנו יותר פסיביים מבמשכן. והמנורה היא הדוגמה הקלאסית. מקשה תעשה המנורה. אומר רש"י, מה זה מקשה תעשה המנורה? תעשה המנורה, אומר רש"י, מאליה. לפי שהיה מתקשה בה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, השלך את הכיכר לאור, היא נעשית מאליה. לכך לא נכתב תעשה, אלא תעשה. ואז יש כאן את כל הפירוט, יריחה, גביעיה, כפתוריה ופרחיה וכו' וכו' וכו'. ותראו שאני חוזר לפסוק שקראנו מקודם, עד פסוק למד ח' הפירוט, ומלככיה ומחתותיה, פירוט מאוד 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 דייקני, זהב טהור, ואז פסוק למתת, כיכר זהב טהור, זה פשוט הפשוט הוא, המשקל של כל הזהב ביחד הוא כיכר, יעשה אותה את כל הכלים האלה, יעשה, אקטיבי, את כל הכלים, את מלככיה, מחתותיה, בזיחיה, גביעיה, פרחיה, קנותיה, הכל. וראה ועשה בתבניתם אשר אתה מוראה, רואה מראה, מוראה בהר. כשמה מופיע הכיכר זהב טהור? מה זה? סך כל הזהב שיש פה? אז באמת, על פי הפשט, בסך הכל צריך להיות משקל כיכר. אבל עכשיו שמעתם את רש"י שקראנו אותו בהתחלה? לפי שהיה משה מתקשה בה, אמר לו הקדוש ברוך הוא, השלך את הכיכר של הזהב לאור. והיא נעשית מאליה. ותראו שהדבר המדהים הוא שרש"י לא אומר כאן כהקדמה לזה ורבותינו דרשו. דרש. מדרש אגדה אומר. רש"י עושה את זה המון פעמים. רש"י אומר את זה כחלק מהפשט. כי הוא לא מבין את המילה תעשה אם זה לא מאליה. אז אפשר להסביר כיכר זהב טהור, סך כתב המילוי, סך הכמויות, שווה כיכר. לא יותר מכיכר, וכמה זה כיכר זה משקל X. ורש"י לא בתור דרשה בכלל אומר, אבל העומק של זה, זה ההבדל בין פשט אצל רש"י לדרש. רש"י לא בורח מדרש בכלל. אין המקרא הזה אומר אלא דורשני, הוא אומר על הפסוק הראשון בתורה. לא נבהל מזה. ליישב פשוטו של מקרא על פי דרש זה בסדר גמור. זה כל רש"י. אבל כשרש"י אומר שזה המהלך, אז הוא אומר, חבר'ה, תתחילו להבין את הכל בשני רבדים. אם לא תבין את זה בשני רבדים, את הפשט לא תבין. לא את הדרש. את הפשט לא תבין בכלל מה הולך. אז מה הוא אומר לנו? שהמנורה התקשה במשה. ואז אמרנו לקדוש ברוך הוא, קח את הכיכר, השלך אותה לאור, והיא נעשית מאליה. עכשיו, אחרי שהיא נעשית מאליה, משה כן עושה אותה או לא עושה? בפועל הוא עושה, ברור שהפסוקים אומרים שהוא עושה. אומר, מחילה?
יש השוואה לנושא הזה, להבדיל, נושא עגל הזהב?
בוא נשאיר את זה לזמן של עגל הזהב, נדון בזה.
לא, כי גם שם...
לכל המשכן, מעניין מאוד, מעניין מאוד, לכל העניין של עגל הזהב יש מקום חשוב לדבר עליו, והוא מופיע באמצע פרשיות המשכן ולא סתם. נגיע לזה, בעזרת השם.
לא, מה, אני
חושב, תעשה. כן, 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 קלטתי. 100%, 100%. נכון, שהכל נהיה בידורו. אני רוצה לחזור למהות של עניין המשכן. קודם כל, היו המשכן, במלאכת המשכן היו הרבה דברים קשים, לא רק המנורה, המון דברים קשים היו. והמנורה מתייחדת, אתם רואים בזה שכתוב בתעשה, והיא מתייחדת בעוד דבר, היא מתייחדת בזה שהרעיון הכללי שאת מה שאתה רואה בהר, שנאמר בסוף הפרשה, מה שקראנו בהתחלה, בסוף רביעי, על כל המשכן, נאמר ספציפית במנורה. זוכרים שראינו את זה? כלומר, זה נאמר כללית, ראינו בהתחלה שזה נאמר ספציפית במנורה. כאילו, המנורה יש לה ייחוס. רבי מלובביץ' מנתח את הסוגיה הזאת ואומר יסוד אדיר. לפי הדברים שהוא רוצה ללמד אותנו, הוא אומר שהקושי באמת בכלל לא היה במנורה. לא היה קושי במנורה. הקושי היה בעצם מהות המשכן וכליו בכלל. אבל הקושי השתקף במיוחד במנורה. אני מסביר. הקושי של משה הוא לא איך עושים מנורה. מי שיודע לבקוע את הים ויודע... הקושי הוא לא איך זה קורה. המקומות שבהם משה רבינו אומר איך זה יכול להיות, הם מקומות שהתורה פתאום נרעדת, ואז צריך להבין למה הוא מתכוון בשאלה הזו. כשהוא אומר, אם את כל דגי הים יימצא, אז יהיה להם מספיק? מה, יש לך ריבונו של עולם כל כך הרבה בשר בשבילהם? אז התורה נעצרת ועושה מזה עסק שלהם, מה הוא מתכוון, מה הוא רוצה? גם במנורה, זה לא הקושי של איך לעשות אותה. יש כאן קושי הרבה יותר מהותי, הקושי הוא בעצם המצווה. העניין הוא לעשות מקדש כדי שיהיה ושכנתי בתוכם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו שאפשר להשרות אלוקות, שכינה, בכסף, נחושת, זהב, תכלת, ארגמן. זה כלום. בגולם כמוני. בגוף. במציאות. לא רק שאפשר, אלא אנחנו יודעים ששיא השראת השכינה היא במשכן, ולכן הוא נקרא משכן, כי שם השראת שכינה הגבוהה ביותר. לא בעולמות העליונים. לא אצל המלאך מיכאל והמלאך גבריאל והאופנים והשרפים, שאפשר להשרות שכינה בעולמות רוחניים, אומר משה רבינו, זה ברור. זה חידוש עצום, שהאין סוף ברוך הוא משרה את שכינתו בדברים רוחניים. בסדר? לשבת בנחת, לעסוק בדברים שבאמת מעוררים לשכינה, לאלוקות, זה מרגש, זה, אני יכול להבין, גם אם אני לא מבין לגמרי את המושג. משה רבנו נתקשה בדבר אחר, הוא נתקשה בשאלה הכי קשה. משה רבנו מתקשה איך חומר, איך גשמיות יכולה להיות המקום, הבסיס להשראת שכינה, להשראה רוחנית. והוא מבין שזה התפקיד שלו בעולם. הוא מבין שמה שמראה לו השם בהר סיני הוא איך אפשר להמשיך את הר סיני מאיבנט מדהים חד פעמי שבו יורד השם על הר סיני. ועליונים יורדים לתחתוניים ותחתוניים עולים לעליונים לדבר קבוע, אמיתי, קיים. ועל זה משה רבינו שואל את השאלה הכי בסיסית, זה רציני, זה באמת, זה אפשרי. איך עושים את זה? השאלה היא... יש לו את התשובות כי הוא שואל את זה. רק משה רבינו יכול לשאול את זה, כי ממנו אני יכול להבין את זה. ממנו אני יכול להבין את זה. השאלה שהוא שואל זה השאלה הפשוטה הבאה. זה לא הוא שואל. כשיבנה המקדש הראשון, שלמה המלך יעמוד וישאל, הן השמיים ושמי השמיים לא יחלקלוך אף כי הבית הזה. הרי שום דבר לא יכול לחלקל, להכיל. מה זה נותן לך? למה הקושי הזה בא לידי ביטוי בעיקר במנורה? כי על המנורה נאמר שלא לאורה הוא צריך. ולמנורה אומרים חז"ל היה תפקיד אחד, עדות לבאי עולם שהשכינה שורה בישראל. זה ההגדרה של תפקיד המנורה. עדות לבאי עולם שהשכינה שורה בישראל. לכן כאשר כל הנשיאים מקריבים כל אחד את קורבנו עגלה צה וכל אחד מביא את הקורבן המיוחד שלו ואהרון חלשה דעתו. ואז אומר לו הקדוש ברוך הוא, בהעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. ושם אני גונב לך לשנייה אחת, מופיע הפסוק הבא, כאילו לא אמרנו כבר את פרשת המנורה, שם כתוב, קראנו את זה בחנוכה, ונקרא את זה כשנגיע במדבר למקום, ושם אחרי כל פרשת הנשיאים, כל נשיא מביא את שלו, בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה, העלה מנורה, וזה מעשה המנורה מקשה זהב, עד ירחה, עד פרחה, מקשה היא, כמראה אשר הראה השם את משה, ופה תשימו לב, כן עשה מי את המנורה? מי? כן עשה את המנורה, כמראה אשר הראה השם את משה, אומר שלומי, לפי העברית צריך להיות כן עשה השם את המנורה. אומר רש"י, כן עשה מי שעשה. כן עשה את המנורה, מי שעשה. תשאלו, תענו, לא רוצה לענות לכם, תמשיכו הלאה. בכלל כבר אמרת את זה. מה אמון אומר, חלשה דעתו, כולם מקריבים, לא היה לו רייטינג, באמת, מה הוא אומר? ואגב, מה התשובה שהוא מקבל, שלך גדולה משלהם, הכל יהיה בסדר? אתה מיטיב את הנרות, אתה מרגן את הצמר גפן בבוקר, זה אצלי לא, באמת, יפה, לא, באמת. כי הדלקה דרך אגב כשרה גם בזר, לא צריך כהן. אתה אבל יש לך זכות לעשות עם הצמר גפן ככה. באמת, נרגש. וזה יהיה לתמיד, שואל הרמב"ן, לא נכון, זה לא לתמיד. מה לתמיד? יש פלורוסן, ולהתנסת, בעזרת השם, יהיה לתמיד שיהיה בית מקדש. מה יהיה לתמיד? זה חברת חשמל, זה עושים עם בטריה. מה יהיה לתמיד? אתם יודעים מה אהרון מוטרד? אהרון רואה את כל הדבר הענק הזה. ואומר, זה דבר לא יאמן, הכל נכנס בגשמיות. הכל נכנס בחומר. העגלות שבהן הביאו הנשיאים, היה להם מגמה אחת, לשאת את המשכן. הרי המשכן היה משכן מתפרק, מובייל. ולוקחים אותו ומפרקים אותו ובונים אותו ולוקחים אותו ומפרקים אותו. ורעיון המשכן, לא חשוב עכשיו לכמה זמן הוא, חשוב שלא להרבה דווקא. רעיון המשכן הוא שלפני שמגיעים למקדש, עוברים את רעיון המשכן. המשכן הוא שאין דבר כזה שאין מציאות של שכינה, זה לא משנה איפה אתה, במדבר. המקדש שיבנה במהרה בימינו, ייבנה במקום אשר יבחר השם. זה לא ייחוס שלי. אם אני אבנה אותו מטר ליד, חיללתי את הקודש. אין לזה שום ערך, זה כמו סתם כלום. המקום הוא המקום אשר יבחר, הדרך, המשכן, המקום שנמצא עכשיו במשכן, אין בו שום קדושה 10 שניות אחר כך. גם לא היה בו 10 שניות לפני כן. שאל לי עד בצדק גמור, מה, משה רבינו הוא לא, הוא צריך לשאול את זה? אני אגדיר, אני עוד יותר אחזק. הוא היחיד שראוי להסביר לנו את העניין הזה. אתם יודעים מה זה להשרות שכינה? לא על ידי הקדוש ברוך הוא, עליה לידך. אתמול הסברתי לעצמי, התחלתי עם זה בשבת, בכוכב השחר, והסברתי לעצמי אתמול את המושג משה קיבל תורה מסיני מחדש. תמיד שאלתי את עצמי, משה קיבל תורה מסיני, משה קיבל תורה מהקדוש ברוך הוא, אני שאלתי, המפרשים כולם שואלים, מקסימום משה קיבל תורה בסיני, שזה המון תשובות יפות. אבל עכשיו מוגדרת לי תשובה שהיא הרבה יותר עמוקה. על משה רבינו, עד גיל 80, עד הרגע שבו הוא מתגלה אלינו, אנחנו מקבלים רזומה מאוד קצר ומדויק. מה שנקרא קורות חיים לעבודה. מה קורות החיים? מה המכרז? אז בקורות החיים הרי עוברים מהר על איפה נולדתי, כי זה קשור לאמא שלך. אני שואל עליך. איפה נולדת? שאיפה המילדת היית? עכשיו, זה יפה מאוד, היאור, התיבת החיס, מה עשית? נכון? יפה. אז משה רבינו עשה 5 דברים מדויק. אני מצטט לכם בדיוק. הוא גדל אצל בת פרעה, אבל סיכמנו שאני לא עוסק באימהות ובמגדלים, ובפעם הראשונה שפוגשים אותו הוא יוצא אל אחיו. הוא רואה איש מצרי מכה איש עברי מאחיו. דבר אדיר. אדיר מפני שהוא גדל בבית פרעה. וזה שהלויאליות שלך היא לאחיך, ולא לאיש המצרי, והאיש המצרי זה איש מצרי, איש במקרא זה אדם חשוב. כשרבנו שם נפשו בכפו, ברור לו לחלוטין, אין לו בכלל דיון, השאלה הזו אפילו לא מתחילה אצלו, ברור לו לגמרי באיזה צד הוא. והוא מכה את המצרי ותומן אותו בחול. זה אירוע א'. מרשים. ואז מגיע אירוע ב'. הוא יוצא עוד פעם, והפעם הוא רואה איש עברי מכה איש עברי. טוב, זה כבר מתחיל להיות בעייתי. אתם מכירים את הילדים שמתערבים כל הזמן, וזה נורא מסוכן? זה גם אם הם לא לוקחים את הריטלין בזמן בכלל, ואיש עברי מכה איש עברי. אבל משה רבנו לא יכול לא להתערב, הוא מתערב. הפעם לא מצרי הורג עברי, אלא עברי מרביץ לעברי. ראינו הרבה כזה דברים. הוא לא יכול לעצור, והוא אומר לו, רשע, למה תקה רעיך? העברי עונה את מה שהוא עונה, ומשה מבין שאכן הודע הדבר, ומשה רבינו בורח למדיין. טוב, הוא מגיע למדיין, אירוע מספר 3. נו, מה אירוע מספר 3? הוא מגיע למדיין, הוא מגיע לבאר, ואז מה הוא רואה? עכשיו זה כבר לא מצרי מכה עברי, זה גם לא עברי מכה עברי, עכשיו זה, סליחה על הביטוי הישראלי, גויים מרביצים לגוי.
חזק מכה חלש.
זה לא סתם, זה גברים מרביצים לנשים. חזקים לחלשים. אבל זה כבר לא שייך לעם שלו, זה לא שייך, נכון? הפעם הוא רואה גברים מרביצים לנשים. הוא נמצא על הבאר, אדוני, הסתבכת כבר וסיכמנו שאתה... לא, באמת, יש גם הנהגה, יש כאן מערכת, ניגש לראש העיר, יותר בנחת, פוליטיקלי קורקט, מספיק המשפחה, כולם. לא, למה להיכנס לכל המטה? זה לא טוב. אתה גם מאבד את הכוחות, אתה... ויבואו הרועים ויגרשום, ויקום משה ויושיען. אתמול היה כ"ז שבט, זה יורצייט של הרב הירש, זכר צדיק לברכה, הוא אומר שם את הדבר היפה ביותר שיש בעולם. ויבואו הרועים ויגרשום, מי שיפתח יסתכל שזה כתוב במם סופית. ויקום משה ויושיען, כתוב בנון סופית. ויבואו הרועים ויגרשום, אמרו להם הרועים, רוצות להיות גברים, קדימה, בואו נראה לכם. גברים, לא? גברים, גברים. קדימה, בואו, אתן רואות, אנחנו רואים, נראה מגבר. ויבואו הרועים ויגרשום, ויקום משה ויושיען, הוא הושיע את הנון הסופית הזאת, הוא הושיע את הנשיות שלהם, והחזיר להם אותה. נו, מעניין, רזומה מעניין, הוא לא יכול לא להתערב. בסדר, מאז שקט תעשייתי. לא כתוב, אגב, שום דבר אחר, לא כתוב שהוא עבר פעמיים על קבלת הארי ויודע את כל הרמק בעל פה ולמד תניא, לא כתוב כלום. מה הדבר הרביעי? הוא הולך, ופתאום, כולנו יודעים מהגן כבר, זה כבר חזל, מה הוא רואה? למה הוא הולך לסנה? כי מה קרה? מי ברח? גדי! עכשיו זה כבר לא מצרי ועברי, עברי ועברי, גויים וגויים, זה חשוב! ובשם כל הכבשים האחרים, אשר רבינו, אולי יותר חשוב שתישאר איתנו מאשר שתרוץ עכשיו לבחור שכזה. עם כל הכבוד, אנחנו מבינים. חזל מתארים שהוא מדבר איתו, התלה כועס, שהוא שכח לתת לו מים, הוא מברר את העניין של כמויות המים ואיך, ואחרי שמגיעים לשלום בית בין הגדי לבין משה, ממשיכים הלאה. ואז מגיע האירוע החמישי ברזומה, אל תכעסו עליי. משה רבינו ממשיך, והפעם הוא רואה קוץ. קוץ. קוץ, מכירים את הביטוי, אל תהיה קוץ? קוץ. סנה זה קוץ. והוא אומר, הקוץ הזה, זה צריך להבין, בוער, איננו הוא קל. הקודש ברוך הוא מדבר בקוץ הזה. הר סיני נקרא הר סיני על שם הסנה. הוא מעולם לא היה הר סיני לפני כן. הר סיני זה כמו הר הקוץ. לפני כן הוא היה הר חורב. ויבוא משה אל הר האלוהים על שם העתיד חורבה, על שם החורב שיש שם. אתם יודעים מה הם חמשת השלבים האלה? משה רבנו עוסק בעד איפה מגיעה השראת שכינה. זה התחיל במצרים כעברי. זה עבר לשני עברים. זה המשיך לבני אדם ברואים בצלם, שמנצלים את הכוח שלה. זה המשיך לגדיים, כשזה הגיע לקוץ, וירא השם כי שר לראות, הוא כבר לא יכול לא לעצור את זה, ואז הוא אומר לו, עד כאן זהו. ואז הוא אומר לו את המשפט המעניין הבא. של נעלך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו, אדמת קודש הוא. אברהם ויצחק ראו את הר המוריה עם ענן קשור, והכל זה באמת אדמת קודש. זה קודש גם כשאין שם בית מקדש. וזה אדמת קודש? מאיפה זה נהיה אדמת קודש? תקשיבו, זה לא יאמין. של נעלך מעל רגליך. אתה עשית את זה אדמת קודש, אתה לא עומד במה שאתה עשית כבר. של נעלך מעל רגליך, אתה לא ראוי לעמוד במקום שאתה יצרת. זה אדמת קודש כי אתה פה. זה אדמת קודש כי ישרית השכינה בתחתוניים בצורה כזאת שאתה חייב להבין שאתה יצרת מציאות של אדמת קודש. עכשיו אתם מבינים שעל הקוץ הזה מתחילות כל השאלות של משה רבנו, כל השיחה של משה רבנו, יהיה אשר יהיה, מי אנוכי כי ילך אל פרעה, זה הכל ליד הקוץ. שלא היה בחדר עבודה. במקום שבו השכינה שורה בסנה. אתם יודעים איפה אני יודע ששכינה שורה בסנה? כי כשמשה רבנו מתרגש בברכות שלו בבזות הברכה ומדבר עם יוסף, הוא פעם ראשונה מזכיר בעצמו את האירוע של הסנה. והוא אומר, תבות על ראש יוסף ולקודקוד נזיר אחיו, ורצון שוכני סנה. בסנה התגלה הכל. אתם יודעים מאיפה משה קיבל תורה? מסיני, מהסנה הזה. מהכוח לראות בקוץ אלוקות. משה מקבל הכל מאלוקות. כשהוא קיבל תורה מסיני, פירושו הוא קיבל אותה מהעיצים, מהאבנים, מהירק, מהמים, מהאדמה, מהאבנים, זה מדבר. הוא מקבל תורה מסיני, אלוקות זה הכל. אבל אז יש לו שאלה. אתה אומר שאתה בחרת בי, אני לא מבין. לא מבין למה, אבל בחרת בי. אבל מה זכו ישראל? הם גם יוכלו לעמוד בזה? אולי אני לוקח אותם לאיזה דמיון שהם לא יוכלו לעמוד בו? מי אנוכי כי ילך אל פרעה? ומי אנוכי כי יוציא את בני ישראל, רשי? ומה זכו ישראל לצאת? אתם באמת חושבים שמשה רבינו אומר, אולי לא כדאי חס ושלום. משה רבינו אומר, אני רוצה להבין, בסדר גמור, אנחנו לכאן הולכים להגיע? אם לא, זה לא הוגן מה שאתה עושה. אם לא, אתה לוקח אותי למקום שאני לא יכול להביא אותם אליו. אני מייצר להם פנטזיה שאי אפשר יהיה לעמוד בה. אתם מבינים מה שואל משה רבינו במשכן? אני עכשיו מבין, ריבונו של עולם, שלקחת אותנו עוד שלב מהר סיני. ואתה אומר לנו שממשיכים את הר סיני במשכן קבוע. ואפשר להיות בהר סיני במשכן. אז אני רוצה לדעת, ריבונו של עולם, איך... ואת השאלה הזו אני שואל בראש ובראשונה לגבי המנורה, שיש לה רק מגמה אחת, עדות היא לכל באי עולם שהשכינה שורה בישראל. שנזכר רק לישועות ונחמות. לי אין ספק שמאחורי לא יודע איזה רצון, זה מה שעומד מאחורי ההבנה שמנורה צריכה להיות הסמל של חברה. מאחורי הרצון הטוב שמנורה תהיה סמל למדינה, שמנורה זה הסמל, זה הדבר הנכון. כי המגמה הפנימית שיודעים להגדיר אותה, שלא יודעים, שהלוואי ונדע כבר כולנו להגדיר אותה, היא עדות לכל באי עולם ששכינה שורה בישראל, לא ברוחניות. לא בזמן שבו אני עוסק בעניינים רוחניים. אז שואל משה רבנו, איך אפשר? האם אפשר? עונה לו הקדוש ברוך הוא, אל תיבהלו בשתי מילים. אי אפשר. אי אפשר. אי אפשר, רק האין סוף יכול להשרות שכינה בסוף. אבל גם אני לא יכול בלעדיך, אתה יודע מה אתה צריך לעשות? אתה צריך לעשות דבר אחד. קח את כל הכיכר הזה לאור ותשליך אותו לאור, אני כבר אעשה את זה. זה לא גבלת. קח את הכיכר ואשלך אותה לאור. אשלך על השם יאהבך. למה כיכר? כי אתה יכול לקבוע את המידות, ואני אומר לך איך. ואתה תעשה מזה כיכר. ואתה תשליך את זה לאור דווקא. אתה תשליך את זה למקום הזה של האש, של העוצמה, של הכוח, של הניסיון להאיר. אתה זוכר את האש מהסנה? אתה זוכר משה רבינו אש, 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 כל הזמן אש? אז תיקח את הכיכר ותשליך אותה לאור, תשליך אותה לתוך האש. וכשתשליך אותה לאש, הכיכר הזאת עצמה תעשה כבר אחר כך למנורה. על כפתוריה, על כפתוריה, פרחיה, גביעיה, קניה, קנותיה, על הכל. אתם יודעים מה משה רבינו שמע מהקדוש ברוך הוא? הוא לא שמע על מנורה ועל כיכר, הוא שמע על השאלה המהותית שלה. זה שאני יכול לעשות משכן מרוחניות, זה לא הגדרה למשכן. לנו ביום שלישי תמיד בחצור שיעור על התפילה בסידור. הגענו אתמול לפסקה של העולם יהיה אדם יראי שמיים בסתר. הוא מודה על האמת, לדובר אמת בלבבו. יש גרסאות בסתר ובגלוי, יש גרסאות בסתר כבגלוי. הוא מודה על האמת ודובר אמת בלבבו, וישכם ויאמר. ושם התפילה מדהימה ש... נאמרת בנעילה, מה אנו, מחיינו, מחסדנו, מה צדקנו, שבע פעמים, מה, 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 מה. הלא כל הגיבורים כעין לפניך ואנשי השם כלא היו וחכמים כבלי מדע. והפתיחה היא לעולם יהיה אדם יראי שמיים בסתר. ואחרי זה, אבל באמת הכל הבל, הכל הבל, אבל אנחנו עם אחד בני בריתך, בני אברהם אוהבך שנשבעת לו בהר המוריה, זרע יצחק יחידו, לפיכך אנחנו. ואז קוראים קריאת שמע, ופה נחלקים בעדות המזרח, בכל הנוסחאות אומרים רק את הפסוק הראשון. שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. נוסחאות האשכנז מתחלקים, גם בנוסח תהילת השם אומרים שם את כל הפרשה הראשונה. אבל חלק אומרים רק את הפסוק הראשון. אחרי זה ממשיכים את זה. הסידורים, מפני שהם הדפיסו את זה, אז זה נראה כאילו נפרד. יש אומרים את הכל. זה בכלל לצאת ידי חוברק, אבל אחרי זה, זה ודאי לא חלק. אחרי זה יש שם עוד פסקה, אתה הוא עד שלא נברא העולם, אתה הוא מי שנברא העולם, או בנוסח הספרדי, אתה הוא עד שלא בראת את העולם, מי שבראת את העולם. ועוד פסקה, אתה הוא השם האלוקים בשמיים ובארץ ובשמי השמיים. נכון? ובטעות לפעמים בורחים מזה, לא תמיד אומרים, כי מסתכלים בסידורים לפי ההדפסה. זה לא, זה... וזה מסתיים שם שידעו כל באי עולם. מה זה לעולם יהיה אדם ירא שמיים בסתר? אני רוצה את הכל בשביל להבין את המושג הזה במילים שאמרנו מקודם. אתם יודעים מה המקור ההיסטורי של זה? זה דבר מדהים. המקור ההיסטורי של זה, זה סיפור מופלא. זה ממלכת פרס. וממלכת פרס לפני ממלכת יוון, התפיסה התיאולוגית של ממלכת פרס הייתה התפיסה הדואליסטית. שיש שני אלים. יש אל טוב ויש אל רע. לא עלינו. מלך אחד ביניהם, שיסגד משהו כזה, שיסגד, איזה אחמדינג'אד אחד, זה מלך אחד, אני לא זוכר, השני. מולך 5 שנים. אחרי 5 שנים עושים קצר ומופסיק. אבל 5 שנים הוא מולך, ובמלוכה שלו של 5 שנים, זה סיפור מעניין מאוד, במלוכה שלו של 5 שנים הוא מעמיד שומרים, שזה תיעודים היסטוריים, בסידור אוצר התפילות זה מובא במקומות אחרים, כל הראשונים מביאים את זה. מובא בספר הפרדס לתלמידי רש"י. הוא מעמיד שומרים שיעמדו בכל מקומות התפילה של היהודים, מתחילת התפילה, עד סופה, ומי שמוציא את המילים, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, זה הסוף שלו. כי השמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, זה מלחמה בשני אלים. ובעומק, והוא מבין את זה יפה, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, זה לא שמע ישראל, השם אלוקינו, השם יחיד. אלא שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, פירושו השם אחד. פה יש השם, פה יש השם, פה יש... הכל, הכל השם. הכל, 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 הכל אלוקות. הכל מיוחד בו. ואז הוא מעמיד שומרי המלך. זו גזירה שהייתה 5 שנים. זה היה מזעזעת. עכשיו אתם מבינים מה זה לעולם יהיה אדם יראי שמיים בסתר? תקנו שיקום בבית. אבל זה היה סכנה להגיד את זה, כי הם ידעו, הרי הם היו כמו בכל ההיסטוריה, כמו ברוסיה, כמו בכל, הוא שם יהודונים כאלה שיודעים את זה. אז הם היו בודקים מהשעה שקוראים קריאת שמע. לכן וישכם ויאמר. והם היו קוראים פסוק אחד, שמע ישראל, השם אלוקינו השם אחד, לכן כל הפרשה מופיעה. וזה הפירוש לעולם יהיה אדם יראי שמיים בסתר, ובמקור זה מופיע בתנא דבי אליהו בלי ובגלוי, ובלי קבע גלוי. אלא זה המקור, לעולם יהיה אדם יראי שמיים בסתר. ואז באה התפילה, ריבון כל העולמים, מה אנו? מה חיינו? מה צדקנו? מה כוחנו? מה גבורתנו? אתם מבינים מי עומדים פה מסביב? הלו כל הגיבורים כעין לפניך. תחשבו על יהודים אומרים את זה. ואנשי השם כלא היו. והחכמים כבלי מדע, ונבונים כבלי השכל. מי שזוכים ללמוד דף יומי, עוד 2 דפים, בפיזיין, 3. תגיעו, נגיע לדיון מה נוסח התפילה בנעילה. מה זו נעילה? מה זו נעילה? נעילת שערים, ויש שם 2 דעות. רב אומר, נעילה היא תפילה כמו כל התפילות, 7 ברכות, כמו שאנחנו רגילים. 3 ברכות ראשונות, 3 אחרונות, ובאמצע אתה נותן יד לפושעים, ושם מופיעים המילים מה אנו מחיינו, זה המקור. ושמואל אמר, מדהים, לא נפסק ככה, אבל תשמעו את דעת שמואל. ושמואל אמר, בנעילה לא אומרים בכלל ברכות, כל נעילה זה רק לעמוד ולהגיד מה אנו מחיינו, את התפילה הזאת. ושמואל אמר, מה אנו מחיינו. אומר רש"י לבד, ללא ברכות. פלא פלאות. מאיפה שמואל הכיר את התפילה הזאת? מהסיפור הזה. ושמואל אמר בנעילה, אתם יודעים מה זה נעילה? אתם יודעים למה נקראת נעילה נעילה? נעילת השערים של ההיכל, אתם יודעים למה זה נעילה? כי אומרים לו קדוש ברוך הוא, עכשיו אנחנו ננעלים עליך ואתה עלינו. עכשיו נעילה. זהו, עכשיו נעול. ככה. בלי להיכנס. אבל בפנימיות יש נפש, רוח, נשמה, חיה, זה עד מנחה, יחידה, ליחדך, ייחוד, נעילה. ייחוד גמור. ננעלנו. שמואל אמר, מה אומרים בנעילה? אומרים, ריבונו של עולם, אתה יכול לקרוא מישהו אחר אולי? אתה זוכרת מה אנו, מה חיינו, מה חסדנו, מה צדקנו, מה כוחנו, מה גבורתנו? הלא כל הגיבורים כעין לפניך, ואנשי השם כלא היו. וחכמים כבלי מדע, ונבונים כבלי יזכר, כי רוב מעשיהם טוב, ומי חיים מהם לפניך. ומותר האדם מן הבהמה, עין כי הכל עוול. עכשיו אנשים מתבלבלים, אנשים חושבים שמה הפירוש כי הכל עוול? הכל עוול, איזה פסימיות. ראיתי, חלק מאלה שמדברים על התפילה הזאת, מיד אומרים, עד כאן. זה השלב שבו הכל נהיה פסימי, והכל נהיה מדכא כזה, ודיכוני, חס וחלילה. את קהלת אני קורא דווקא בסוכות. בזמן שמחתנו, לא בזמן דיכאוננו. אתם יודעים מה זה הבל? שימשיך הגשם, היה גשם בפתח תקוותון. כמו שצריך? קצת. זה היה טוב, בעזרת השם צריך הרבה יותר. אחד הדברים שאני אוהב גשם זה לא נעים, כי אני עוד אוהב שחק עם שלוליות והכל, כל אחד עם הסעיפים שלו. יש עוד סעיף, אתם מכירים שכשיש גשם, אז יש את הזה ואתה עושה הו בחלון? שהילדים עושים. אתם יודעים מה זה שהילדים עושים? לא משנה, בסדר, הילדים עושים. מכירים שעושים כאפו? זה לא טוב, אני זוכר את זה, זה טוב, כי אחרי זה אימא כועסת, כאילו אתה לא עושה, אבל זה לא טוב. אבל עושים כאפו, נכון? ואז יש הבל על החלון, נכון? הבל זה כלום. שטויות. אתם יודעים מה זה הבל? הבל, יש שם שבעה מה. מה, 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 מה. אומר השלה הקדוש, מה אנו, מה חיינו, זה שבעה מה כנגד שבעה אבלים שאמר קהלת. ואחרי זה יש שם שבעה ייחודים שלנו. עמך בני בריתך, בני אברהם אוהבך, זרע יצחק יחידו, עדת יעקב בנך בחורך, מה טוב חלקנו, מה יפה ירושלנו, מה יפה ירושלנו, מה נעים גורלנו. שבעה ושבעה. כך אומר השלה שם. תפילה מדויקת, אות אות. רצים את זה, כי זה לפני הודו. צריך להגיע לה. אבל, אתם יודעים מה זה הבל? אתם יודעים מה זה הבל? הבל אומר, אם יש פה הבל, אז הבל אומר שיש פה איזשהו עיקר לעין. אם יש פה הבל, יש לו מקור. נכון? רק אמא צריכה לתפוס מי עשה את זה. אבל אם יש הבל, יש מקור להבל הזה. ההבל הזה לא נולד לבד. זה הבל. זה הבל. זה לא כלום, זה לא גורנישט. זה טעות מי שחושב כך. הבל זה לא גורנישט. אתם יודעים מה העולם הזה? הבל. יש לו ראשית. לכן יש לו טעם. אבל ברגע שאתה חושב שהוא יותר מהבל, אז אתה רועד מהמנכ״ל, ואתה רועד ממה אמרו עליך, ואתה מפחד מהשכנה, ואתה מפחד מההבל! משוגע, חמור! הבל הכל! מה אתה פוחד? הבל! אז אתה מזלזל. הפוך! הבל אומר, יש לזה מקור, יש לזה טעם, יש לזה עיקר. אתם יודעים מה אומר קהלת כל המגילה שלו? כסף הבל, המלוכה הבל, זה הבל, זה הבל, סוף דבר הכל נשמע את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמור כי זה כל האדם, ואז אתה יודע מה יקרה? כל ההבלים האלה יקבלו משמעות פתאום. אתה באמת מתרגש מההבלים האלה כאילו הם עיקר, כאילו הם ראשית? איבדת את כל הכוח. רק אם אתה תתפוס את ההבלים כהבלים, תוכל בכלל לתפעל. תחשבו רגע על היהודים האלה עומדים בממלכת השישגד הזה או הימח שימוע הוא שם, שכל עניינו זה לאסור את הבנת האחדות בעולם, זה כל מהותו בעולם, כל עניינו זה להגיד יש שני אלים. כל עניינו זה לא לאפשר לחיות את שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. כל עניינו זה לא לאפשר להשרות שכינה בתחתונים. וקובעים, אם אפשר עם הטלפונים שם, וקובעים קביעה. אתם יודעים מה הם קובעים שם בפנים? הם קובעים מה אנו, מחיינו, מחסדנו, מה צדקנו, הלו כל הגיבורים כעין לפניך ואנשי השם, כי כל מעשיהם טוב ומחיהם הבל לפניך. ומותר האדם מן הבהמה עין כי הכל עוול. אתם יודעים מה מותר האדם מן הבהמה? זה נורא פשוט. זה משפט שלא אוהבים אותו. מה פתאום מותר האדם מן הבהמה עין? מה פתאום? מותר האדם מן הבהמה אסתטיקה. מותר האדם מן הבהמה אדריכלות. מותר האדם מן הבהמה תרבות. מותר האדם מן הבהמה. אתה לא מעריך את זה? לא מבינים כלום. אתם יודעים מה מותר האדם מן הבהמה? בוא ניקח עכשיו אדם, נחילה מכל הצמחוניים. ניקח רגע אדם ונפרק אותו. זה סתם, זה וירטואלי. ניקח ונפרק, ונשים בסקיות. נשים בסקית הזאת את האיברים האלה, נשים בסקית הזאת את הראש, נשים בסקית הזאת, ויהיה לנו עוד סקיות. בסקית הזאת נשים את הזיכרונות, בסקית הזאת נשים את הכישרונות, בסקית הזאת נשים את העבודה, בסקית הזאת נשים את הכבוד, בסקית הזאת נשים את הקריירה. עכשיו נעשה כמו שסבא ג'פטו היה אוהב לעשות. בוא ניקח את הכל ונחבר. רק סבא ג'פטו יצטרך עם פינוקיו. למה אנחנו לא נצליח? כי חסר הנשמה. בעברית אחרת, יש את כל מה שיש, אבל כל מה שיש הוא אין. הדבר היחיד שאין זה את מה שאין, והדבר היחיד שיש זה מה שאין. הבנתם את המוספח הזה? ומותר האדם מן הבהמה? העין. האין זה המותר היחיד של האדם מן הבהמה. ביש, אתה באמת רץ בקצב מדהים. רק מה לעשות? שהצבי רץ יותר מהר ממך. אתה טרזן? אבל טוב שלא הסתבכת עם הנמר של השכנים. אתה פיקח? כמעט כמו השועל מהסיפור. יש רק דבר אחד, שאתה אלוקות. ואת זה אי אפשר לשים בסקית. זה עין. זה המותר היחיד. והיפח בהפיו, נשמת חיים, זה ההבל שהכנסתי. עכשיו אתם מבינים למה קין הורג את הבל. כי קין, הנדלניסט, הגדול, החזק, זה שיש לו הכל, לא יכול לסבול את ההבל. עכשיו אתם מבינים למה ההבל מביא מראשית פרי האדמה? הבל. הבל מביא, לא מראשית פרי האדמה, סליחה, מראשית, מבכורות צונו. מבכורות צונו, וקין לא מביא מהראשית, הוא מביא מפרי האדמה, אבל לא מהראשית. אתם תופסים למה? כי לקין יש הכל, חוץ מההבנה שהכל הבל. וכשיש לך הכל, חוץ מההבנה שהכל הבל, אתה לא מביא את הראשית. כי אין עיקר. כי אם הכל הבל, אז יש ראשית. ואם לא הכל הבל, אין ראשית. ואז נעמדים יהודים ואומרים פסוק אחד, למי הזמן ליותר? שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, בשקט, ישכם ויאמר, לפני שאף אחד לא יתפוס. ואם יהיה זמן, מוסיפים... אתה יודע מה פירוש אחדות השם? אתה הוא אותו אחד, קודם שנברא העולם ואחרי שנברא העולם. זה באמת ממש לא משפיע עליך כמה בניינים יש ברגע זה במנהטן, פחות צפוף לך אולי קצת ריבונו של עולם, אולי קצת פחות מקום, אולי תפסו לך חלק מההשפעה, אני יודע, אולי. אתה הוא, קודם שנברא לכם, יש לנו רק בעיה אחת. תעשה שכבר יכירו וידעו כל באי עולם, גם אלה ששומרים פה מהצדדים. זאת התפילה, זה נקרא קריאת שמה קטנה. עד כאן ההיסטוריה. שואל הרבי, והיום כשאני אומר לעולם יהיה אדם ירא שמיים בסתר, למה אני צריך להתכוון? להיסטוריה של אז? תשמעו מה אומר. מרעיד. אומר, לכל אחד יש גלוי וסתר. לא מה שאתם חושבים. יש מקום שאפשר להיות יראי שמיים בגלוי. כשאני לומד תורה, אפשר להיות יראי שמיים בגלוי. מתפללים, אפשר להיות יראי שמיים בגלוי. אפשר יותר, אפשר עוד יותר בעזרת השם. אבל כשאני עושה עכשיו ביזנס, היראת שמיים היא לכאורה לא הגורם המניע. לעולם יהיה אדם יראי שמיים בסתר. האם זה המניע שלך בסתר? כשמלך פרס קטן שישקשגג כזה, מצווה, מצווה עם הזה. כשאיזה מלך פרס עומד פה, כשמלך פרס עומד פה ועומד עליך, ואתה נשאל את השאלה אם אתה ירא שמיים או לא, אם זה הסיפור שלך או לא. אתה משרה שכינה בתחתונים או לא? שמעתם מה זה גלוי ומה זה סתר? לפה לפלות. בגלוי, זה כשזה נחמד. כל החבר'ה באים לקבלת שבת. יש קר לבח, יש חם לבח, יש הכל. כולם באים, יש אלונים, יש הכל. בסתר. שאתה לא יכול, שזה כאילו לא קשור. אתם מכירים את הרגע שאני אומר, בטח, מה, אני ודאי רשמה, אם סבא שלי היה שוחט, סבתא שלי הייתה מועל, והכל... בסתר, המניע האמיתי, בסתר, עזוב, אל תעשה לרוש, בסתר. אתם יודעים מה ששמואל אמר, כל הנעילה זה רק להגיד מה אנו מחיים. זה מה שמשה רבינו שואל. משה רבינו שואל, ריבונו של עולם, איך עושים את זה? אומרים חז"ל, אמר משה, מקשה, מקשה תעשה המנורה. מקשה, אומרים חז"ל, מה, קשה, קשה, מקשה, קשה, קשה, מקשה. איך עושים את זה? איך עושים את זה? לא, איך עושים מה כתבי מילוי? זה פלא פלאות, נו, יש עוד דברים קשים. אמר לו הקדוש ברוך הוא, כלום, רק קח את כל הכיכר ותשליך אותה לאור. אני כבר אעשה את זה. היא נעשית מאליה. אחרי שאני אעשה את זה, אז יהיה לך כוח לעשות את זה, כי אתה כבר לא אתה, אתה משה קיבל תורה מסיני.
היה.
אז יהיה לך כוח, ואז תדביק את כולנו בזה. ואז תדביק את כולנו. בכוח הזה של משה קיבל תורה מסיני. אז זה התבניתה מה שאתה מורה בהר. זה לדעתי הפתיחה לכל הסוגיה של המשכן. אתה מוראה, כמו שאמרנו מקודם, זה לא אתה רואה, זה לא אתה מראה, זה אתה רואה ומראה. אתה רואה את המשכן, זה משכן של אש, הוא בהר סיני ובכוונה בהר סיני. למה המקום הוא בהר סיני? זה יכול להיות בכל מקום. כי הר סיני הוא בעצם משכן רגעי, הוא זמן שבו היינו במשכן, כולנו ראינו קולות ולפידים וברקים וכל שופר והר השם, אבל הוא נגמר. בסופו של הסיפור בהר סיני, להר הזה אין יותר שום דבר. הצון והבקר כן יראו אל מול ההר. ואת הר סיני אתה יכול להמשיך, והדרך להמשיך אותו היא בנוסחה הפשוטה. הדרך להמשיך זה בנוסחה הפשוטה. קח את הכיכר והשלך את הכיכר לאור. וכשתשליך את הכיכר לאור, כשתשליך את הכיכר לאור, אז יוכל להיווצר בכל המציאות הזאת כוח שתעשה מאליה. זאת הסוגיה שבה מתחילה פרשת המשכן. מכאן צריך להיכנס לכל הכלים. זה גם יפתור לכם, לדעתי, את כל השאלות על המשכן. מצד אחד, אין דבר יותר מעשי. ועשו לי מקדש. השאלה המפורסמת, אז מצוות בית המקדש השלישי, זה מצווה לבנות אותו, או שהוא יורד מהשמיים? מכירים את השאלה? בלי להיכנס לפרטים, התשובה נמצאת בנוסחה שדיברנו עליה. המצווה היא לבנות, והכוח הוא לעשות, וכל החיים התפקיד הוא לעשות, וכל החיים הכוח הוא לבנות ורק לעשות, והקדוש ברוך הוא ברא אותנו פה בשביל לעשות, ואשר ברא אלוקים לעשות. אבל כל היכולת לעשות מכוונה נכון, זה רק אם אתה מבין שרק מקדש שיורד מן השמיים זה המקדש הזה שהוא הראה בהר. עכשיו צריך לנתח איך זה מתרחש בדיוק. אז איפה העשייה שלי ואיפה... אבל זה הבסיס של הכל. זה הבסיס של הכל, 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 הכל. אני אסיים את זה במשפט. אני אסיים את זה במשפט אחד שתופס אותי מאוד מהימים האחרונים. היינו בשבת שעברה בפרשת משפטים בדין ארבעה שומרים. נכון? בדין ארבעה שומרים. אז מי הם ארבעת השומרים? נו, שומר חינם, שומר שכר, שואל וסוחר, נכון? סוחר, נניח שדינו, שומר חינם זה אדם שומר ולא מקבל כלום, שומר בחינם, נכון? שומר שכר זה שומר ומקבל שכר על שמירתו. סוחר אולי הוא כמו שומר שכר, נניח, או שומר חינם, לא חשוב. והרביעי הוא השואל. מי זה השואל? השואל זה זה שמקבל ממני את החפץ לגמרי, 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 כך. נכון? זה שלך, כאילו. אתה צריך להחזיר לי אותו כמו שהוא. זה לא שומר, תשתמש בו. נכון? יופי. הדין ידוע. שואל, דינו הכי קשה. כי הוא חייב, לא רק אם החפץ נגנב או עבד, אלא הוא חייב אפילו אם היה אונס, פורסט מז'ור, מה שנקרא. היה אונס, אבל אני השאלתי את זה לך, ועכשיו אתה כמו הבעלים. אז גם אני הייתי צריך לשלם את הביטוח על זה. אז גם אתה צריך. נכון? ההיגיון מובן. שואל חייב כמו הבעלים. כמו מצד אחד, הוא זכאי להשתמש כמו הבעלים, והוא חייב כמו הבעלים.
הרמל, כשאת... הרמל כתוב.
זה בתורה, זה התורה עצמה.
אבל לא, הרמל כתוב, זה התורה שלך, בכל נושא כמו הבעלים.
אמת, 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 אמת. נכון? זו ההגדרה. אז שואל חייב כמו הבעלים. זאת ההגדרה לשואל. הוא חייב כמו הבעלים. מצוין. כשהתורה מתארת את הדין של שואל, היא אומרת על שואל רק את הדבר הבא. וכי ישאל איש מאם ראהו שור או כלים, ונגנב או מת, ונשבר או מת, בעליו אמו לא ישלם. אם אין בעליו אמו, שלם ישלם. אתם יודעים מה זה בעליו אמו? אני אתן לכם דוגמה. אני יכול לשאול משהו עם הבעלים. למשל, אני מבקש מהשכן שלי, מרב, את המקסחה. בסדר? לא יודע לקסח. מה אני יכול לעשות? אז אני שואל ממנו את המקסחה, ואני שואל את המקסחה איתו. זה נקרא שאלה בבעלים. בסדר? עכשיו הוא נמצא איתי. אז ודאי שאני פתור. כי הוא נמצא איתי. והמקסחה נשברה. היא לא נשברה כי לי יש שתי ידיים שמאליות. היא נשברה כי היא נשברה. עכשיו, אבל הוא איתי, אז הוא הבעלים. מה זה נקרא הוא איתי? נניח הוא איתי, אבל הוא עכשיו יושב בסלון, שותה קפה. זה גם כן נקרא הוא איתי. שואל הרמב״ם, וזה הלכה, זה בגמרא, הרמב״ם פוסק את זה להלכה, ממתי זה נקרא בעליו אמו? והרמב״ם מביא הלכה מרתקת. תקשיבו, אני באתי עכשיו למשאיל שלי, ואמרתי לו, תעשה טובה, תשאיל לי את החפץ הזה, בסדר? תשאיל לי את החפץ הזה. אבל לפני שאמרתי לו, תשאיל לי את החפץ, הוא יודע שאני רוצה לשאול, ביקשתי ממנו לפני כן, לפני תן לי בהמה, זה לשון חזל שם, אמרתי לו, השקייני מים, השקייני מים, והוא נתן לי מים. אחרי שאמרתי לו, השקייני מים, אמרתי לו, ותן לי הבהמה. אומר הרמב״ם, זה כבר נקרא בעליו אמו. אתם יודעים למה? כי אני הראיתי את התלות שלי בו, היא גמורה. קצת בדומה לאבא נותן לי את האוטו לנסוע איתו. הוא יודע ש... ונניח שאני אחייב אותו, בסוף הוא ייקח את זה מהחשבון שלי. אני יודע את הסיפור. אבל אם אמר לו, תשמעו את הרמב״ם, אבל אם אמר לו, תן לי הבהמה, ואחרי זה אמר לו, השקייני מים. זה כבר נקרא אין בעליו אמו, ואם היה אונס, הוא חייב. בסדר? אומר הרבי, תקשיבו, זה לא, זה גבלת. קמתי בבוקר. והקודש ברוך הוא נתן לי עוד פעם את הנשמה. זה היה הבוקר, מקווה שמחר גם. אצל כולנו. עוד פעם הוא נתן לי אותה. הוא נתן לי אותה בהשאלה. זה ברור שזה השאלה. זה לא שומר חינם ולא שומר שכר. הוא נתן לי אותה בהשאלה כי אני יכול לעשות איתה מה בא לי. אומר, תקשיבו טוב, השאלה היא אם דבר ראשון כשאני קם זה השקי נימיים או דבר ראשון זה תן לי בהמה. אם הדבר הראשון הוא השקי נימיים, אז אני מודיע ריבונו של עולם, יכול להיות שבשתיים בצהריים אני אשכח את זה לשנייה. אני מודיע מראש שאני מכיר את עצמי, גם אתמול פישלתי. אבל נשבע לך, אין לי כלום, השקי נימיים זה כל מה שאני צריך, אני צריך את המים ממך. אבל אם הוא קודם כל אמר, תן לי בהמה, ואחרי זה אמר, השקייני מים. איזה מודה אני היה בהתחלה? השקייני מים היה ראשון, או תן לי בהמה היה ראשון? כבל. בעליו אמו, לא ישלם. ובעליו אמו, זה רק השקיין עם מים. זהו, זה כבר הפך את זה לבעליו אמו. אתם יודעים למה דיברתי אז אתמול? דיברנו משהו בהגדה של פסח. ואמרתי, אתם יודעים מה האסון? יש ארבעה בנים. אבל יש בן שלא יודע לשאול. אנחנו לא יודעים להיות שואל. לשאול זה להיות שואל. אנחנו בסוף תמיד אומרים השקיעני מים, אבל אומרים את זה בשתיים בצהריים. ואני שואל, תשמע, האמת, הסתדרתי די יפה בלעדיך היום, אבל תשמע, אין ברירה, אני חייב קצת מים. בסדר גמור, שומר שכר חייב בגניבה, בעבדה, בפשיעה, בטח, תשלם, מה אני יכול לעשות? שאינו יודע לשאול, זה שלא יודע להיות שואל, והשואל יודע לשאול מים בהתחלה, אחרי זה תן לי בהמה.
אז המודיעני
זה השקיעני מים. המודיעני זה השקיעני מים. לכן שום דבר לא לפני מודיעני. כלום. שום דבר, ידיים, אין כלום. השקיעני מים. מה זה?
שבעליו
אמו,
לכן לא צריך
לטול
ידיים.
לכן בעליו אמו, שמעתם מה אלחנן אומר? לא צריך בכלל לטול ידיים בעליו אמו. זה לא כי אין שם שם השם, בעליו אמו, מי צריך בכלל לטול ידיים? השקיעני מים. אחרי השקיעני מים, לדעת לשאול, הבן שאינו יודע לשאול צריך אגדה שלמה, והגדת. אז עד פתח לו, עד פתח לו, לדעתי הכוונה עד פתח לו, שהוא יפתח בזה, לא שהוא יפתח בזה, עד פתח לו, שיפתח בהשקיעני מים, שלא יפתח בתני בהמה. עד פתח, תלמד אותו איך פותחים. כולם יודעים בסוף להגיד, תתה, תראה, באמת אין ברירה. ממש אין ברירה. באמת, בסך הכל, באמת אני מסתדר לבד. באמת בינינו, אני ממש, באמת, סך הכל, באמת, אני לא כזה תלותי, אני באמת מסתדר לבד. אבל הגעתי לשלב שאני מוכרח אותך לפחות לסוף החודש. אין, מה אני יכול לעשות? קצת, בואי נראה, אביס עליך, 5%, אין לך קצת בשקיות? מנה חמה, קצת. יוץ. השקיעני מים פירושו כל הגיבורים כעין לפניך ואנשי השם כלא היו וחכמים כבלי מדע ונבונים כבלי השכל כי רוב מעשיהם טוב ימי חייהם הבל לפניך סימן קריאה ומותר האדם מן הבהמה עין כי הכל עבד. יש לי דבר אחד, אנחנו עמך בני בריתך, לא יעזור לאף אחד, זה הברית שלנו. ולכן השקיעני מים. ועכשיו כשיש לי בקשות אני אומר תני בהמה. זה מה שמשה התקשה. ואמר לו הקדוש ברוך הוא, יש דבר אחד. השלך את הכיכר לאור. אבל האור הזה יכול לעזור רק למי שלקח כיכר, עשה אותה במידות, השליך לאור, והיא תעשה מאליה. טוב, אז בעזרת השם, אז נתחיל לעסוק במשכן. שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו, שבלבבנו משכן יבנה. בעזרת השם, שבוע הבא, אותו מקום, אותה שעה. טוב? טוב.